בסיום פרשתנו, פרשת שמיני, אנחנו לומדים על דיני טומאת אוכלין. אוכל מסוים שנטמא, והוא כעת לא יכול להיאכל, אפילו שהוא כשר. כאשר נגע בו איזושהי טומאה כלשהי, הוא נאסר באכילה, והתורה מפרטת את הפרטים האלה, וזה הלכות מסובכות ומורכבות, ולא רלוונטיים לימינו, לצערנו, כל עוד בית המקדש לא קיים, אבל ההלכות האלה הם בעלי מסר ובעלי תוכן לכל זמן, לכל תקופה, לכל מצב ולכל יהודי שלומד את ההלכות האלה. הבה ונלמד אחת מההלכות שנוגע לדיני טומאת אוכלין, וההלכה הזאת מופיעה בסוף ספר המשניות, מסכת האחרונה, מסכת וקצין, בסוף המסכת ישנה המשנה האחרונה שהיא מדברת על חלות דבש. ממתי חלות דבש הופך להיות משקה? ההלכה אומרת שדבר מסוים לפני שהוא נטמא הוא חייב להיות משהו בצורה מלאה, למשל אוכל. כאשר אוכל מקבל טומאה הוא צריך להיות מוכשר קודם כל לקבל טומאה על ידי שהוא אוכל, הוא מוכשר לאכילה. למשל תפוח שהוא מחובר לעץ, הוא עדיין לא אוכל. כאשר הוא ינותק מן העץ, אז הוא למעשה כבר אוכל, ומכאן ואילך יש עוד כל מיני פרטים שהם יכשירו אותו לקבל טומאה. אותו דבר משקה. ממתי משקה נחשב למשקה? ממתי שהוא משקה? אז למשל תפוזים, כאשר יש מיץ תפוזים, אז כאשר התפוז הוא עדיין לא מיץ, הוא עדיין לא נחשב משקה. אותו רעיון גם לגבי דבש. חלות דבש, ממתי הן נחשבות לדבש, ואז הן נחשבות למשקה, והמשקה הזה יכול מכאן ואילך לקבל טומאה? ממתי? אומרת המשנה שזה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, מי שיהרהר. בית שמאי אומרים שברגע שהבן אדם מהרהר במחשבה שלו לעשות רדיה לדבש, מהחלות האלה להכין דבש, מכאן ואילך יש עליו דין של משקה, והוא למעשה מוכשר לקבל טומאת משקין. ועומד זאת לפי שיטת בית הלל, בית הלל אומרים, מי שירסק, הוא יהיה מוכשר להיחשב משקה, ומכאן ואילך הוא יהיה מוכשר לקבל טומאה, רק כאשר הוא ירוסק בפועל, שאז הוא יהפוך למשקה ממש. זוהי המשנה האחרונה, תכף נדבר עליה אולי בעוד כל מיני כיוונים, אבל זה המשנה האחרונה. ואז המשנה מסיימת, וזה כך מסתיימת למעשה אותם שישה סדרי משנה. אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר, להנחיל אוהבי יש, ואוצרותיהם עמלה. זה פסוק במשלי. הפסוק אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, להנחיל אוהבי יש. יש זה שין יוד, שזה 310 עולמות. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו ושלום, וכך למעשה המשניות מסתיימות. צריכים כאן להבין מה הקשר בין המשנה שמדברת על חלות דבש לבין המאמרים האלה של רבי יהושע בן לוי ורבי שמעון בן חלפתא. מה הקשר? אז מפרשים רבים מסבירים את הנושא הזה. הרמב״ם גם הוא מדבר על זה. הוא אומר, הרמב״ם, ניקח את הרמב״ם, הוא אומר, השלים כל דיני ההלכה, חתם הדברים בגמול. כלומר, המשנה הזו היא באמת לא קשורה בתוכן למשנה הקודמת, אלא זה פשוט סיום שישה סדרי משנה. עכשיו, כל מי שמקיים את כל ההלכות האלה של שישה סדרי משנה, מגיע לו שכר, והנה השכר, שין יוד עולמות. אבל, זה ביור טוב, והביור הזה הוא עדיין קיים, אבל אנחנו יודעים שיש קשר עמוק יותר ופנימי יותר, והבה וננסה למצוא בכל זאת קשר בין שכר המצוות עליו מדברים רבי יהושע בן לוי ורבי שמעון בן חלפתא לבין המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל לגבי חלות דבש. בטח יש קשר עמוק יותר. אבל הבה ונעשה הקדמה קצרה. לכאורה אנחנו מדברים כאן על צדיקים. צדיקים זה אלה שכבר נמצאים בסיום שישה סדרי משנה, שזה שלימות התורה שבעל פה, כל התורה כולה. אם מדובר כאן על צדיקים, אז הם נמצאים בדרגה שכבר נאמר עליה בפרשת, במסכת אבות, סדר נזיקין. מה כתוב שמה? הוו משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. ואם כן, לכאורה, מי מדבר כאן על שכר? מה לנו ולשכר? צריכים לעבוד לשמה, לעשות את האמת מפני שהוא האמת. ככה הרמב״ם מגדיר את המושג עובדי השם לשמה. עושה את האמת מפני שהוא אמת. אז לכאורה, המשנה, הפסוק אומר במשלי, להנחיל אוהבי יש, אוהבי. מדובר כאן באנשים שהם עובדים את השם מאהבה, כלומר לשמה. אם בן אדם עושה את האמת מפני שהוא אמת, אז באמת, הטובה עוד תגיע, כמו שהרמב״ם אומר. סוף הטובה לבוא. הטובה תגיע, אבל לא זוהי השלמות שאליה הוא שואף להגיע בעבודה הרוחנית שלו. זה שסוף הטובה לבוא זה עניין צדדי, זה דבר תפל. העיקר הוא עצם הזכות לזכות לעבוד את השם, לעבוד את השם ולעשות את האמת, כי זוהי האמת, כי כך צריך לעשות. ואם ככה, איך יכול להיות שבסיום שישה סדרי משנה, בשלמות הכי גדולה של עבודת השם, פתאום מדברים על שכר ו-310 עולמות? חייבים לומר שכנראה יש כאן משהו עמוק יותר, כנראה שמדובר כאן על נקודה שהיא לא סוג של תשלום. הקדוש ברוך הוא לא הולך להנחיל לבן אדם תשלום, לאותם צדיקים, תשלום של עולמות עבור עבודת השם שלו, אלא זוהי שלימות נעלית יותר בעבודתו שלו. כלומר, הוא הגיע בעבודתו שלו, אותו עובד את השם מאהבה, מגיע לדרגה הזו של להנחיל אוהבה יש, כמו שתכף נראה. מבלי שנבין עדיין לעומק, כבר נוכל לראות את הקשר למשנה הקודמת. ושוב, הנושא הזה עוד יטופל בהמשך, אבל ממש בקצרה. הכל הולך אחר החיתום, יש כזה כלל. אז המשניות האחרונות מדברות על דבורים, דבש, חלות דבש. דבש ודבורים רומזות לשלימות העבודה. דבורים עובדים בלי לקבל על זה שום שכר, הם לא עובדים בשביל עצמם, הם עובדים נטו בשביל הבעלים, הם מכינים, הדבורות מכינות את הדבש בעבודה מאומצת וקשה, והכל היא לשמה, לא לשם שום קבלת שכר. אז זה קצת מקביל לנקודה הזאת שעליה אנחנו מדברים מקודם, שלימות העבודה שהיא לשמה, והשלמות היא כשמגיעים אל הטאפ, שזה עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שין יוד עולמות, כמו שתכף נראה, הדעות השונות והמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, הן תלויות במחלוקות הישנות של בית שמאי ובית הלל, בכל השס כולו, ויש לזה השלכה גם כן על העניין שלנו. כמו שנראה בהמשך, ידוע שבית שמאי ובית הלל חולקים בהרבה מקומות סביב הנושא הזה של האם הולכים אחרי הבכוח, הפוטנציאל, או אחריה בפועל. לדעת בית שמאי הולכים אחרי הפוטנציאל, בכוח. ולכן חלות דבש הופכים למשקה, ברגע שהוא מהרהר בליבו, חושב שהוא יעשה את זה כבר בפוטנציאל, כבר יש כאן כבר דבש, ולכן החלות האלה כבר עקרונית יכולות לקבל טומאה, כי הן כבר נחשבות למשקה. למרות שבפועל זה עדיין רחוק מלהיות משקה, זה עדיין חלה. לעומת זו לפי לדעת בית הלל, תמיד הולכים אחרי הבפועל, לא אחרי הפוטנציאל, אלא אחרי הבפועל, מה שקורה בשטח, דין משקה יחול עליו רק מי שירסק. אותו רעיון גם כן לגבי שלמות העבודה שאנחנו מדברים עליה, שיהודי עובד את השם לשמה, נראה האם זה עבודה פוטנציאלית או עבודה כמו שהיא בפועל, כמו שנראה מיד. אבל לפני, הבה ונשאל כמה שאלות על הניסוח של המשנה. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שין יוד עולמות. להנחיל? להנחיל זה נחלה, נחלה זה ירושה. ירושה לא תלויה בעבודתו של היורש. גם אם היורש לא יעבוד שום דבר. עצם זה שהוא יורש, שהוא בן של המוריש, או יורש של המוריש, הוא כבר יורש. עצם ההיוולדות שלו. כקרוב משפחתו של המוריש, כבר מזכה ליורש את כל נכסי המוריש. אז זה עובד בדרך ממילא, זה לא עובד על ידי עבודה. אז אם אנחנו מדברים כאן על שכר, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל שכר, אז רגע, להנחיל שכר? להנחיל? להנחיל זה לא שכר. להנחיל בנחלה, נחלה זה ירושה. היה צריך להיות כתוב, עתיד הקדוש ברוך הוא, ליתן לכל צדיק וצדיק שין יוד עולמות כשכר. התמיהה הזאת גדלה עוד יותר, כאשר אנחנו מעיפים מבט במסכת סנהדרין, שם באמת מופיע האמירה הזו, אותה אמירה על ידי אמורה אחר, הוא אומר את המילים האלה, רבא בר מרי אמר, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק, שין יוד עולמות. אלא מה? זה באמת היא הנותנת. במסכת סנהדרין, רבא בר מרי מדבר על עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן, זה שכר. כאן אנחנו לא מדברים על שכר, אנחנו מדברים כאן על משהו, כמו שאמרנו מקודם, בן אדם מגיע אליה בעבודתו לא כשכר, איזושהי רמה מסוימת, שלימות מסוימת, שהצדיק מגיע על ידי עבודתו מאהבה, להנחיל אהבה יש. לכן אומר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל, זה לא שכר, זה כמו ירושה. מה הרעיון? מה מסתתר כאן מאחורי הדברים? יורש, בדרך כלל כשמדברים על ירושה, היורש הוא לא מציאות נפרדת מהמוריש. הגאון הרגוצ'ובי, רבי יוסף רזין, הוא מסביר את הנושא הזה בעריכות, ממש ניגע בנקודה, אבל הנקודה היא שהיורש הוא לא מציאות נפרדת שהוא מקבל נכסים מהמוריש, אלא היורש הוא במקום המוריש, כאילו המוריש נמצא כאן עכשיו, ביורש נמצא המוריש, עצם האב נמצא בבנו, כאילו הבן שאיננו, האבא שאיננו, נמצא במציאות בבן שקיים פה בעולם הזה, ולכן הוא במקומו. שאומרים שבני ישראל הם יורשים, להנחיל אהבה יש, הכוונה היא שיש יהודי, ויהודי הוא לומד תורה, ויהודי הוא מקיים מצוות פה בעולם הזה, והוא הופך להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, כי התורה והקדוש ברוך הוא זה אחד, והישראל והקדוש ברוך הוא זה אחד, ועל ידי החיבור הזה, על ידי קיום המצוות, אז החיבור הזה נעשה ממש מציאות אחת, יהודי הופך להיות מציאות אחת עם התורה, עם נותן התורה ועם מצווה המצוות, עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. כשהם הופכים להיות למציאות אחת, אז מתאים הביטוי להנחיל אוהבה יש. זה ממש נחלה. ומה זה הביטוי להנחיל אוהבה יש? מה זה יש? הרמב״ם מסביר שהביטוי יש מצביע על המציאות התמידית. מציאות כזו שאין לה תכלית, אין לה סוף. מציאות שהיא יש האמיתי. דבר שהוא קיים במציאות, והוא לא שיהיה לו פעם איזשהו סוף כלשהו. אז הפירוש לפי זה, להנחיל אוהבה יש, הכוונה היא, לאוהבים שלי, אני אנחיל להם את היש המוחלט. הנפש שתזכה לחיי העולם הבא כביכול, היא לא תכלה. הנפש הזו שמתאחדת עם הקדוש ברוך הוא, היא הופכת להיות נצחית וקיימת לעד, והיא הופכת להיות ממש כחלק ממציאותו של הקדוש ברוך הוא. אבל איך זה יכול לקרות? איך יכול נברא, מוגבל, לקבל את היש המוחלט, את היש האמיתי, את המציאות הזו שהיא לעולם לא תיגמר, מציאות תמידית, איך זה יכול להיות? אז זה אומרת המשנה, להנחיל אוהבה יש, בני ישראל הם לא מציאות נפרדת של מקבל ונותן, לא ליתן, לא עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק, אלא עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק. צדיק הוא יורש, הוא מציאות אחת עם המוריש. בני ישראל בזכות המצוות שלהם, בזכות התורה שלהם, בזכות הנשמה שלהם, הם בנים לקדוש ברוך הוא. בני ישראל הם בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, רק שזה לא תמיד מתגלה. וכשיהודי לומד תורה ומקיים מצוות, אז המציאות הזו מתגלה, מתגלה, שהוא מציאות אחת עם היש המוחלט, ואז הוא מקבל אותה, להנחיל אוהבה יש. ואז משתמשים באמת בביטוי, להנחיל ולא ליתן. עכשיו לפי זה נבין גם את ההמשך של המשנה הבאה. המשנה אומרת אחרי זה, אחרי המאמר של רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שין יוד עולמות, תכף נבין מה זה שין יוד עולמות, אבל יש מאמר מיד אחרי, אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. לכאורה, מה הקשר? וגם רבי שמעון בן חלפתא היה קודם בזמן, כרונולוגית הוא היה לפני רבי יהושע בן לוי. אלא מה? יש כאן מסתתרת כאן שאלה, שהשאלה הזאת מתורצת על ידי המאמר של רבי שמעון בן חלפתא. אם אני אומר שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן להנחיל לאוהבי יש, הקדוש ברוך הוא הולך להנחיל לצדיק, לכל צדיק וצדיק, את היש האמיתי, את החיבור למציאות הזו שהיא יש מוחלטת. איך יכול בן אדם להיות, לנחול את היש המוחלט ולהישאר כמו שהוא במציאותו? ובפרט שאנחנו חושבים שהמדובר כאן הוא על איזשהו עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל בעולם הבא. מה זה העולם הבא? העולם הבא זה פה בעולם הזה. יש מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ן מה זה אומר עולם הבא, וההכרעה היא כמו שאומר דווקא הרמב"ן, שעולם הבא, הכוונה היא פה בעולם הזה, נשמה בתוך גוף. נשמה בתוך גוף היא מוגבלת. איך יכול להיות שנשמה בתוך גוף מוגבלת תנחל ותתפוס ותקבל, לא תקבל, תנחל, את היש המוחלט? איך זה יכול להיות? זה הקושי שיש כאן אחרי מאמרו של רבי שוע בן לוי. ועל זה מביאים את המאמר של רבי שמעון בן חלפת, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. כלומר, הכלי שיחזיק את הברכה הזו של להנחיל אוהבה יש, הנאמרה במאמר הקודם, זה על ידי השלום. שלום יש לו כוח לחבר שני הופכים, זה כל הרעיון של שלום. אז הרעיון של השלום הוא זה שפועל את החיבור הזה בין היש המוחלט לבין הנברא המוגבל. לכן אומרים, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. לכאורה, למה המשנה חוזרת על הפסוק הזה? לכאורה, תחילת הפסוק, השם עוז לעמו ייתן, לא נוגע להמשך. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא שלום. השם יברך את עמו בשלום, מספיק. למה מצטטים את תחילת הפסוק, השם עוז לעמו ייתן? הכוונה היא, השלום הזה, עניינו הוא שהוא נותן עוז, כוח, בנברא, לקבל ולהכיל את היש המוחלט, הבלתי בעל גבול, ולבן אדם, והבן אדם בכל זאת יישאר על עומדו ויקלוט את זה. לכן אומרים, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל. בעבור ישראל, לא כאן רוצים להדגיש לישראל ולא לעמים, אלא הכוונה היא, רוצים להדגיש שבני ישראל, בגלל שהם בניו של הקדוש ברוך הוא, יש להם את היכולת להכיל ולקבל את היש המוחלט ולהישאר יש, ולהישאר על עומדם, להנחיל אוהבה יש, זה בזכות הברכה המיוחדת שהשם נתן לישראל. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל. אוקיי, אז הבנו מה זה אומר כאן להנחיל אוהבה יש. אבל מה זה שין יוד עולמות? אז האמת היא שהרמב"ם מסביר שהכוונה היא שהתענוג שיהיה בעולם הבא הוא תענוג פי 310 פעמים מאשר כל התענוגות שקיימות בעולם הזה. אבל האמת היא שזה עוד הרבה יותר מזה, הרבה יותר מזה. מדובר כאן במשהו, המשמעות האמיתית של דברי רבי שוע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שין יוד עולמות. הכוונה היא שזה לא העונג של הצדיק לכשעצמו, זה כביכול העונג של הקדוש ברוך הוא. העונג הזה, השין יוד עולמות האלה, זה ביטוי שבא להדגיש שיש כאן איזושהי נחת רוח שנעשתה לבורא. זה לא משהו שהנברא מקבל. זה לא נחת רוח לצדיק לכשעצמו. זה לא הנחת רוח לנברא, שכאילו שכר, אתה עבדת, עכשיו מגיע לך שכר. אלא יש כאן תענוג אלוקי של הנברא, של הבורא. הבורא לכשעצמו. רק שמכיוון שישראל והבורא הם הופכים למציאות אחת, שהוא יורש והם נוחלים, אז הם נוחלים כביכול, הם מקבלים ויורשים את תענוגו העצמי של הבורא. באמת הרמב״ם מיד אחרי שהוא אומר שהכוונה היא לפי 10, פי 310 מרמת התענוגות בעולם הזה, אז הוא אומר על דרך ההערה בלבד. האמת היא שמדובר כאן לא ב-300, המספר 310, אלא מדובר כאן בעונג בלתי מוגבל. עכשיו נבין את ההבדל בין להנחיל אוהבה יש לבין עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק שין יוד עולמות. יש עונג שנגרם לאדם בסוג של שכר על העבודה שלו. קבלת השכר היא מצביעה על העובדה שהמקבל והנותן הם שני מציאויות. יש כאן מקבל שהוא צריך לקבל שכר על עבודתו העצמאית. ויש כאן את הנותן שהוא קיבל את העבודה הזאת והוא מקבל שכר. זה תענוג שהנברא יכול לקבל כנברא. כשאומרים עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שין יוד עולמות שנאמר, להנחיל אוהבה יש, זה לא הנחת רוח של הנברא, זה הנחת רוח של הבורא. הבורא, שהוא היש המוחלט, הוא זה שיש לו תענוג מהשייכות הזאת של ישראל אליו בזכות המצוות, אבל זה לא שכר על המצוות לנברא, זה עצם המצווה עצמה, זה עצם המצווה כביכול. בן אדם מגיע לרמה כזאת של חיבור אל האין סוף, אל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, וזה באופן של נחלה, והוא נוחל כאן, מקבל כאן כירושה את, את העובדה שהוא הופך להיות מציאות אחת עם הבורא בלחש עצמו. אז זוהי הסיבה לכך שלהנחיל אוהבה יש. למה לאוהבה? אדם יכול להגיע לדרגה הזאת של להנחיל אוהבה יש רק כאשר העבודה שלו נעשה נעשית בצורה כזו שהוא לא חושב על עצמו. הוא עובד באמת לשמה, הוא עושה את כל מה שהוא עושה נטו בשביל רצון השם נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אם בן אדם חושב על שכר או על איזו התעלות כלשהו שהוא ירוויח מזה, אפילו התעלות רוחנית שהוא ירוויח מזה, אז זה התעלות שלו. אז הוא לא יתאחד באופן מוחלט עם היש המוחלט. אבל כאשר העבודה שלו היא באופן של לאוהבי, הוא לא חש את עצמו ואת המציאות שלו, הוא אוהב את השם. והוא אוהב את זה בצורה כזו שכל מה שנוגע לו זה נטו לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. יש לו כאן את עצם המצווה, הוא חושב על עצם המצווה ועצם המצווה, על הקדוש ברוך הוא. אז הוא למעשה מקבל את הקדוש ברוך הוא בעצמו ויש לו חיבור מוחלט איתו. עכשיו נבין למה המשניות עוסקות דבר ראשון בדבורים, חלות דבש, כברת של דבורים, ומיד מדברים על הרמה הזו של החיבור אל היש המוחלט, להנחיל אוהבה יש. המדרש אומר ככה, דבורים היו בניי. זה מדרש על ספר דברים, אז המדרש שם מדבר בעריכות על אלה הדברים אשר דיבר משה, דברים דבורים, ושם המדרש מדבר על דבורים, והוא אומר ככה, כי דבורים היו בניי. מה הדבורה הזאת? כל מה שהיא מסגלת לב עליה, כך כל מה שישראל מסגלים מצוות, מעשים טובים, הם מסגלים לאביהם שבשמיים. אז הרעיון הוא שבעצם כשדבורה עושה פעולה, היא עושה את זה נטו בשביל הבעלים שלה, היא לא עושה את הדבר לעצמה. נטו, לבעלים שלה. אותו דבר שישראל עושים מצוות, הם עושים את זה נטו לאביהם שבשמיים, לא בשביל עצמם. תכלית המכוון, אומר הבעל התניא בספר ליקוטי תורה, תכלית המכוון בבריאת האדם, מה המטרה שהשם ברא אדם עלי אדמות, אינו בשביל האדם, למרות שבאמת יהיה לו עלייה פה גדולה פה בעולם הזה, בזכות המצוות והמעשים הטובים, אבל לא תכלית המכוון. תכלית המכוון היא לכבודו יתברך, אני נבראתי לשמש את קוני, שהבן אדם עושה את רצון השם. עכשיו נבין את הקשר למחלוקת בין בית שמאי לבית הלל על החלות דבש, מאי מתי הם נחשבים למשקה. מה אמרנו? שבדבש, בדבורים האלה, בפעולה של הדבורים, אנחנו רוצים להדגיש כאן שהפעולה היא נטו למען הקדוש ברוך הוא. שהבן אדם באמת מגיע לרמה כזו, שזה גם כאשר הוא יתעלה ויתעלה ויתעלה, ואם ההתעלות היא התעלות שלו, אז זה לא המכוון. מהי תכלית המכוון? תכלית המכוון היא שהבן אדם יגיע לרמה הכי גבוהה של דביקות בקדוש ברוך הוא בעצם. בעניין הזה יש מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. בית שמאי אומרים שהולכים תמיד אחרי הפוטנציאל. העיקר הוא כפי שהדבר הוא כמו שהוא בפוטנציאל. עכשיו נחזור לירידת הנשמה. ירידת הנשמה למטה, זה פוטנציאל או שזה בפועל? זה בפועל. אז אם אומרים שלפי בית שמאי תכלית הכל, העיקר הוא כפי שהדבר הוא בפוטנציאל, יוצא לפי זה שכשהירידה של הנשמה קורית בפועל פה בעולם הזה, היא לא גורמת התעלות חדשה בנשמה. הדרגה שלה כבר עיקר העניין היה זה שיש לה כוח לבצע עניינים מסוימים פה למטה, והכוח הזה כבר קיים בנשמה עוד לפני שהנשמה ירדה למטה. אז למעשה בפוטנציאליות אנחנו כבר חשים עוד לפני שהנשמה ירדה פה לעולם הזה, כבר יש לה עצם היכולת לבצע, היא כבר העיקר. האמת היא שבענייננו אנחנו אפילו לא צריכים את הבפועל כבחינה, אנחנו לא צריכים לבחון שבאמת הדברים באמת היו פוטנציאליים כאלה. איך נבחן אותם? כל עוד זה לא יגיע לפועל. למה? כי ברור שהנשמה שהיא בעלת כוח, השם, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, בוודאי הנשמה תבצע את השליחות שלה. אז עוד לפני שהנשמה עושה את השליחות שלה בפועל, אנחנו כבר יודעים ש-100% היא תבצע, אם לא בגלגול זה, אז בגלגול אחר. לבלתי יידח ממנו נידח. הנשמה היא חלק אלוקה, ובוודאי בסופו של דבר כלפי שמה יגליה, שהנשמה הזאת תיישם באמת את השליחות שלה. אז יוצא לפי אישית את בית שמאי, באמת ההתעלות הנפלאה של האדם והחידוש בעבודה שלו, היא לאו דווקא בפועל. הנשמה, אז למה הנשמה יורדת? אז הוא אומר ככה, הנשמה באמת לא יורדת לשם ההתעלות הזאת. אז למה היא יורדת? היא לא יורדת בשביל ההתעלות הזאת. אלא מה היא עושה? לסגל לבעליה, כמו הדבורה. לבצע את רצון השם. השם רצה שיהיה דירה פה בעולם הזה. אז בשביל לבצע את זה, לא די בזה שהנשמה יש לה כוח לעשות דירה לקדוש ברוך הוא פה מהעולם הזה, אלא היא צריכה פשוט לרדת למטה, ולקחת את הדברים התחתוניים של העולם הזה, והדברים האלה ישתנו ויהפכו להיות דירה להשם. אז צריכה להיות פעילות פה בעולם הזה. אז הנשמה יורדת פה למטה בפועל, אבל למעשה הנשמה לכשעצמה, היא לא יורדת בשביל ההתעלות הזאת. היא פשוט עושה לסגל לבעליה. היא צריכה לעשות עבודה לבורא, ונטו בשבילה, כמו הדבורה. אבל לפי שיטת בית הלל, זה שיטת בית שמה, שבית שמה אומר תמיד הולכים אחרי הפוטנציאליות. אבל לפי שיטת בית הלל, שאומר שאנחנו הולכים אחרי הבפועל, אז יוצא שהירידה של הנשמה למטה, מביאה באמת התעלות בנשמה, שלא היה לנשמה לפני. כי דווקא באמצעות הירידה כמו שהיא למטה, עד הנשמה מוציאה את הכוחות שלה מן הכוח אל הפועל, וזה לפי שיטת בית הלל, זה העיקר. אומר בית הלל, תמיד צריך ללכת אחרי הבפועל. לכן, לפי שיטת בית הלל, למרות שבאמת עיקר ומטרת הנשמה שהיא יורדת למטה זה לכבודו יתברך, לסגל לבעליה, אני נבראיתי לשמש את קוני, אבל, וזה באמת צריכה להיות כוונת האדם בעבודה שלו, לשמש את קונו, ובכל זאת יש כאן איזושהי התחדשות שקורית על ידי שהנשמה בפועל יורדת למטה, וההתחדשות הזאת משפיעה על הנשמה עצמה. יש כאן חידוש פה שהנשמה יורדת למטה. לנשמה עצמה. ההתעלות הזו, שבירידה הזאת ללפועל מחדשת משהו שלא היה כבר קודם לכן. וזה שזה היה בפוטנציאל, זה לא העיקר, העיקר הוא בפועל. ההבדל הזה בין בית שמאי לבית הלל מחזיר אותנו למחלוקת ישנה ביניהם. הללו אומרים, זה היה בית שמאי, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. והללו, בית הלל היו אומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר מי שלא נברא. מחלוקת, האם נוח לו לאדם שייברא או לא? אז בית שמאי אומר לו, היה עדיף שלא. בית הלל אומר, מה פתאום? נוח לו לאדם שנברא יותר מי שלא נברא. נמנו וגמרו, אומרת הגמרא, נמנו וגמרו, זה מחלוקת במסכת העירובין, נמנו וגמרו, המסקנה הייתה, נוח לו לאדם שלא נברא יותר מי שנברא. ככה אומרת הגמרא. עכשיו שנברא יפשפש במעשיו. המחלוקת הזאת מטופלת באריכות בספרים, בכל משנה, בכל הרעיונות והמוסר, בתורת החסידות, תורת הבעל שם טוב, תורת אדמור הזקן, בספר ליקוטי תורה, הרעיון הזה מוסבר ככה. לא כתוב, טוב לו לאדם שלא נברא. לא, כי בטח טוב לו לבן אדם שהוא כן נברא. בטח יש טובה לנשמה על ידי שהיא יורדת פה למטה לעולם הזה. היא מגיעה לעלייה גדולה מאוד, היא מגיעה ירידת צורך עלייה, היא מגיעה לעלייה גדולה מאוד. לא כתוב טוב לו לאדם שלא נברא, כתוב נוח לו לבן אדם שלא נברא. קל היה לו יותר שהוא לא היה נברא. למה? כי מכיוון שתכלית כוונת עבודתו היא לא לעצמו לקבל, על מנת לקבל שכר, אלא מה התכלית של כל העבודה? לעשות את רצון השם, לשמש את קונו, וזו עבודה קשה מאוד, ובפרט כשהנשמה נמצאת פה למטה בירידה, והיא חשה את עצמה מציאות עצמאית ושונה ונפרדת כביכול, אז לכן נוח וקל לו שהוא לא היה צריך לעשות את זה, נוח לו לבן אדם שלא נברא. אז שיטת בית שמאי מובנת. פה למטה זה מאוד מאוד קשה, זה יותר, זה לא קל. טוב לו לבן אדם שכן נברא, אבל נוח לו, הרבה יותר קל היה אילו לא היה נברא. כי מטרת העבודה היא לשמש את קונו, ולשמש, לא עלייה אישית שלך, אלא לשמש את קונו, לא עליית הנשמה עצמה, לא שלימות והתחדשות בנשמה. אז אם ככה, נוח לו לבן אדם שלא נברא. אז מה הסברה של בית הלל? בית הלל באים ואומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא? מה, יותר קל? אם נסביר ככה את שיטת בית שמאי שנוח לו, הכוונה היא קל לו יותר אילו הוא לא היה נברא, כי אז הוא היה יכול לקיים את רצון קונו בלי כל הקשיים של עולם הזה והאגואיזם שנדבק בנשמה. אז מה שיטת בית הלל? אז ההסבר הוא כזה. ברור שלפי בית, נחזור עוד פעם לפי שיטת בית שמאי. לפי בית שמאי, ברור שמלכתחילה שהירידה של הנשמה פה למטה היא לא לצורך עליית הנשמה. לא בשביל הנשמה. אלא נטו בשביל השם לעשות רצון קונו. הנשמה, אם היא רוצה לקבל עלייה, היא לא צריכה את הירידה הזאת בפועל. די לזה שיש לה את הכוחות האלה בפוטנציאל, וכבר היא הגיעה לעלייה הזאת. די לו בכוח, נוח לו לבן אדם שלא נברא. כי לא, נוח לו לבן אדם שלא נברא. לא צומח שום חידוש בירידה למטה. הכל זה רק לכבודו יתברך. אבל לפי בית הלל, הוא אומר כך, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. אילו הוא לא היה נברא, הוא לא היה מגיע לעלייה הגדולה והנפלאה שיש לו פה על ידי הירידה למטה. אז התענוג הזה שנגרם לנשמה, כתוצאה מהעלייה הזו על ידי הירידה, הוא גדול עוד יותר מאשר הצער שיש לה בירידה למטה. ולכן נוח... יש לה צער בירידתה למטה, אבל התענוג שיגרם כתוצאה מהעלייה הזו לנשמה, היא כל כזה תענוג מושלם וכזה תענוג מוחלט, שעד כדי כך שנוח לו לאדם שנברא. כלומר, כשהיא מרגישה שיגרם לה התעלות נפלאה ויהיה לה תענוג עצום, אז למרות הצער שכרגע יש לה, זה שווה יותר. שווה יותר מאשר שהוא לא נברא ולא יגיע לעלייה הגדולה והנפלאה הזאת. אוקיי, זו שיטת בית הלל. נמנו וגמרו, לא. נוח לו לאדם שלא נברא, יותר משנברא. מה הכוונה? למרות שבפועל באמת הנשמה מגיעה על ידי הירידה למטה, היא מגיעה לעלייה גדולה ונפלאה, יש לה עלייה. הנשמה הזו בזכות זה שהיא עבדה פה למטה, וביררה בירורים והתעסקה עם ענייני עולם הזה, היא מקבלת עלייה ותענוג שלא היה לה לפני כן. אבל לא זו צריך להיות מחשבתו של האדם. מחשבתו של האדם לא צריכה להיות על העבודה שלו, על הרווח שלו, על התענוג שלו. הוא צריך לבצע את העבודה שלו, לא על מנת לקבל פרס. ולכן, נוח נמנו וגמרו שנוח לו לבן אדם שלא נברא יותר משנברא. ואז הוא אומר, ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו. מסביר אדמור הזקן, הכוונה היא שהוא ידע שהוא נברא לא למען העליות האישיות שלו, אלא לשמש את קונו. יפשפש במעשיו ויבחן שהמעשים שלו הם נטו בשביל לשמש את קונו. אז עכשיו נבין, זה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל שם. מסכת העירובין. עכשיו חזרה למשנה האחרונה של מסכת של המשניות. אומרת המשנה ככה. לדעת בית, יש כאן מחלוקת בהתחלה בין בית שמאי לבית הלל. האם הולכים חלות דבש מהי, מתי מקבלו, מתי הם נחשבות משקה? האם מי שיהרהר בכוח או מי שירסק בפועל? טוב, לפי זה היה מקום לומר שלפי דעת בית הלל, ההתעלות והשכר של האדם פה למטה, זה הטעם העיקרי על ירידת נשמתו למטה. זו הטעם העיקרי. ככה היינו יכולים לחשוב מיד בהמשך המשנה הזו אחרי שהבנו אותה במובן הרוחני, שבית הלל אומרים מי שירסה הולכים אחריה בפועל, עיקר המטרה וההתעלות, זה כאילו סיום המשניות, ההתעלות והשלימות והשכר של הבן אדם, זה על ידי שהוא יורד פה למטה לעולם הזה, זה בשבילו, באה המשנה ואומרת, בדומה לנמנו וגמרו של מסכת העירובין. אמר רבי ישוע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שיניוד עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש, לפי כל הדעות, גם לדעת בית הלל שהוזכר מקודם במשנה הקודמת, גם הוא יודע שהתכלית של העבודה של הנשמה למטה היא לא לצורך העליות שלה, ולא לצורך השכר שלה, אלא כמו הדבש של הדבורים לסגל ועליה. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק, להנחיל, לא ליתן, לא שכר, אלא להגיע לרמה הגבוהה הזאת של התאחדות מוחלטת של הנשמה עם היש האמיתי, עם היש המוחלט, עם המציאות התמידית הזו שעליה דיברנו קודם לכן, להנחיל אוהבה יש, היש האמיתי. אבל למרות זאת, אין הכוונה שלא יהיה שכר, גם זה יהיה. ולכן רבי שוע בן לוי מביא את ההמשך של הפסוק, ואוצרותיהם המלא, להנחיל אוהבה יש, ואוצרותיהם המלא, שהמדובר פה על האוצרות של הצדיקים פה בעולם הזה, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אף בריאה, אז הנשמה בהחלט מקבלת את השכר. אבל את המילים האלה ואוצרותיהם המלא, הוא לא מצטט במאמר חז"ל עצמו, הוא לא אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק, שין יוד עולמות ואת אוצרותיהם למלא. לא, הוא לא אומר את זה. במשנה הוא אומר את ההבהרה בהמשך לדעת בית הלל מי שירסק. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, שין יוד עולמות. השלימות והתכלית של העבודה של היהודי שהוא יגיע לדרגה הזאת של להנחיל אוהבה יש. אבל בפסוק, כשהוא מצטט אותו, פסוק ממשלי, אז הוא מצטט דרך אגב ואומר, ואוצרותיהם המלא, כי במאמר חז"ל עצמו בעיקר, במשנה עצמה, מה הוא רוצה להדגיש? את השלמות שתהיה בעתיד. אבל כדי לרמוז שיהיה בכל זאת שכר לנשמה, אבל כתפל, אז הוא מזכיר, ואוצרותיהם המלא. עכשיו, ידוע שלעתיד לבוא ההלכה תיקבע כבית שמיים. אחד ההסברים שמובא על זה, זה שבתקופה שלנו, כשבן אדם חש את המציאות שלו, אז ההלכה נקבעה כבית הלל. ואומרים לבן אדם, תשמע, העבודה שלך תביא לך התעלות. ולעתיד לבוא, כאשר ונגלה כבוד השם, ראו כל בשר כפי השם דיבר, אז ישראל יתאחדו עם הבורא בצורה מוחלטת, עם היש המוחלט, עם היש האמית, עם הקדוש ברוך הוא, עד באמת המציאות של הבן אדם לא תתפוס מקום, ואז באמת כל העבודה תתבסס על להנחיל אוהבה יש. לכן רבי ישוע בן לוי בעצמו, שהוא מדבר על התקופה של העתיד לבוא, הוא אומר, אחרי כל העבודה, אחרי שלמות של כל העבודה, אז הוא אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, אחרי כל הלימוד של המשניות, אז דע לך שזוהי המטרה והתכלית שאליה יגיע האדם. אבל מכיוון שלימוד המשניות סוף כל סוף הוא בכל זאת קורה ומתקיים פה בעולם הזה, אז הוא מצטט גם את סיום הפסוק, ואוצרותיהם המלא, שהקדוש ברוך הוא ימלא גם את האוצרות של הצדיקים פה בעולם הזה הגשמי למטה מעשרה טפחים.